הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
דותן, מה העניינים?
שלום, שלומית.
איזה כיף. עוד פרק בפודקאסט דרוש כפר. כיף שאתם איתנו.
שמחים מאוד מאוד לפתוח עוד פרק, ובא לי לחזור לשאלה ששאלנו אותה גם בעונה הראשונה.
תשאל.
שלומית.
אותי.
דיברנו פעם על זה, והשאלה שלי הייתה, האם היית פעם באיזושהי חוויה של נזקקת? שאלה ישר לפנים ככה, בלי...
ואף אחד לא מקשיב.
הלו, יש לנו אחוזי הקשבה גבוהים מאוד.
מעל 10,000. יותר. האמת שיש איזה מקרה שאני זוכרת אותו מאוד. מלחמת לבנות השנייה. אני אימא, אלה תינוק קטן ובהיריון, ואמיר נמצא בגבול בלבנון, ואני גר בקיבוץ. אנחנו גרנו בקיבוץ, בלי משכורות בכלל, בלי כסף זמין לדברים, ובאיזשהו שלב של המלחמה, אחרי שגם הבית חטף, האזור הזה כאילו היינו באזקות, אני מבינה שאני נוסעת להורים שלי לירושלים, וקיבלנו איזושהי הודעה שמחלקים לכל פליטי המלחמה בירושלים, אני מזכרת את מלחמת לבנון השנייה, מחלקים שוברים לקניות. ואני אומרת, וואי, מעולה, אני אוכל קצת להביא משהו, כי לא היה לי עליי כסף בגלל הקיבוץ. והייתי שם, התכנסתי עם כל מיני פליטים מהצפון, ועמד במרכז מישהו, שבמקרה גם הכרתי, והוא זה שחילק את התלושים האלה לכל המעגל של האנשים שבאו לקבל בתור פליטים את התלוש הזה. ואני אגיד שפתאום הרגשתי גם עוד יותר מבוכה. נכירה אותו עוד מהצופים, היה שנה מתחתיי, וזה היה כזה, מה אני עושה פה עכשיו?
נשאר אותו הלך.
מה זה? מה זה? הוא ראה אותי ושהביא לי בין הראשונות.
אוקיי.
אבל זה היה רגע כזה, כי באמת כאילו, הרגשתי שבא לי לתת פה משהו עוד בה, וכאילו גם אולי הייתי בחוויה הזו של, וואלה, אם מחלקים לי, אז אפשר לקבל את זה.
אנחנו צריכים גם ללמוד לדעת לקבל. נמצאת איתנו היום אורחת, חברה קרובה, אהובה, שהיא רגילה להיות במעגל של הנתינה, הרבה 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 שנים של נתינה, ואולי בהמשך נדבר גם על המעגל כולו. ענבל, ענבל נחמד.
שלום דותן, שלום שלומית. חבריי הקרובים ואהובי ליבי.
זה כיף שאת פה. אנחנו בדרך ארוכה ביחד, מאוד. אני חושבת שדבר ראשון, ענבל כאשת חינוך, מחנכת, מנהלת, והצטרפת אלינו גם לכמה וכמה מסעות של דרך כפר.
נכון, אז באמת ניהלתי בית ספר בכפר הנוער קריית יערים, והחינוך הוא בנשמתי, והוא בא מהבית שלי, גם אמא שלי אשת חינוך, וחינוך זה לתת, זה בראש ובראשונה. מי שלא יכול לתת מעצמו לראות את הצורך הגדול ולתת מעצמו, אני חושבת שלא יכול לעסוק בחינוך, ומאז ומתמיד ידעתי שזה יהיה, זאת תהיה הדרך, זה יהיה המסלול. והדבר המשמעותי ביותר זה איך מעבירים את התשוקה הזאת למי שאתה מחנך. איך הופכים תלמיד, בן נוער, ילד, גם בבתים הפרטיים שלנו, למישהו שנכון שחשוב לבנות חוסן, ונכון שאנחנו מחנכים כל תלמיד בקלישאה שימצא את הפוטנציאל שלו, ויעשה לביתו, שזה איך הוא יצא עם תעודת בגרות, ואיזה כלים יהיו לו לאזרחות, ואיך הוא יצליח בחיים. אבל האתגר היותר גדול בחינוך, הוא איך הוא מצליח לראות את עצמו בתוך חברה. ומה הוא מצליח לתת מעצמו שאין למישהו אחר, או איזה יכולת, או איזה תועלת, או איזה אינפוט הוא יכול לתת, מהאני שלו, לסביבה. ותמיד, תמיד, תמיד, לכל אדם שנולד, לכל ילד, לכל בן אנוש, בכל סיטואציה יש לתת משהו שהוא יותר טוב בו, או יכולת שהוא טוב בה למישהו אחר. תמיד, לעולם, זה החוק. וזה האתגר הגדול בחינוך.
אבל ענבל, את שנים עם נוער בסיכון, בדרגות שונות, ואנחנו שומעים הרבה פעמים אנשי חינוך שאומרים לנו, נכון, נתינה וזה, אבל קודם כל שהחברה האלה ידאגו לעצמם, קודם כל שיהיו עסוקים, כאילו, או בשפה שלנו, בדרך כפרית, קודם כל תיקון הלב, אחר כך תיקון עולם, שיתעסקו עם החוסן ויתעסקו, דווקא מהניסיון שלך, מה את יודעת לומר למי שמניח את העמדה הזו?
אז תיקון הלב לא יכול לקרות בעיניי בלי תיקון עולם. כשאני התחלתי לנהל, הייתי בכפר נוער המון שנים, אבל לא בתור מנהלת בדרגת השפעה כזו. כשאני התחלתי לנהל, אז המון המון היו מגיעים לכפר נוער לנערים במצבי סיכון, ורוצים לתרום, ויום המעשים הטובים, וכל הזמן תורמים לנו ונותנים לנו, והילדים המסכנים והילדים האומללים. ואני, יחד עם הצוות המדהים שלי, החלטנו לשנות את המשוואה. אין יותר תורמים שנכנסים לכפר, אין יותר נותנים לנו, אתם לא מסכנים ולא אומללים, מהיום והלאה אנחנו הופכים את המשוואה, ואנחנו רק יוצאים להתנדב החוצה, ואתם נותנים מעצמכם לקהילה שבפנים קודם כל, לאלה שאתם חיים איתם, לקהילה של הכפר, אחר כך לקהילה בחוץ, אחר כך בשכונות שלכם, וגם בפרויקט של העשייה החברתית, שצוברים נקודות מיוד עד יוד ב' שעות לבגרות החברתית, אז בעצם ממצב שבו הם כמעט לא הצליחו לעמוד בשעות האלה, הרוב המוחלט של התלמידים יצאו עם 180 שעות, שזה הצטיינות יתרה בנתינה חברתית, יצאנו להתנדב פעם בשבוע, והכוח הזה ישר מתרגם באופן ישיר ליכולת שלהם ללמוד, ליכולת שלהם להאמין בעצמם, ודווקא לילדים האלה זה קריטי, המעבר הזה של בין אני מקבל לבין אני מסוגל, אני יכול, יש לי המון מה לתת החוצה, ועשיתי טוב למישהו אחר, זה גדול.
מדהים, זו משוואה ממש מיוחדת ואמיתית כששומעים את זה ממך. אני חושבת על זה שהיה איזה רגע בשנת 2022, מתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. ודותן, אתה עובר לך איזשהו רעיון לא ברור בראש, שצריך להגיע לשם, ממש לשם, לגבול, ועדיף עם אנשי חינוך, כדי לעזור במלחמה הזאת. ואני מתקשרת אלייך, לשאול אותך אם את רוצה להצטרף למין משלחת כזו, שאנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו עושים, ומה יהיה המצב הביטחוני שם, אבל אנחנו רוצים לבוא, אנשי חינוך, בוגרי כפרי נוער, אנשים שבעצמם גם חלקם עלו מאזורים של רוסיה, אוקראינה, והם עוסקים בחינוך ובטיפול, ולהתנדב שם. ואני בעצמי עוד מהססת, ולא ברור לי איך אני הולך להתחייב לדבר הזה, ואת אומרת לי, כן, ברור, אני איתכם, ואת מנהלת בית ספר תוך כדי, ואנחנו מדברים על, מלחמה התחילה בפברואר 2022, אנחנו במאי יצאנו לשם, ואת אומרת לי, כן, וזה הכל מתארגן במהירות הבזק.
קודם כל לא אמרתי כן, אמרתי דיר בעלה כאן לא יוצאת.
נכון.
מדויק.
דבר שני זה במאי, וזו תקופה של בגרויות קיץ, וניהלתי בית ספר, וצריך לחתום על בגרויות, אבל היה לי ברור שאני יוצאת, לא משנה איך, לא משנה זה, מיד פעלתי שזה יקרה. אני חושבת שזה ישב על כמה דברים, קודם כל באמת נתינה ועזרה ולהיות איפה שאנחנו יכולים לעזור. אני חושבת שבתור יהודים וישראלים לא יכולנו להישאר אדישים למצב של פליטות, של מלחמה כל כך קשה, שאנשים צריכים לקחת המזוודה או כמה מטלטלים בודדים שהם יכולים לסחוב עם עצמם, רק נשים וילדים, והגברים נשארים להילחם. לא יכולנו להישאר אדישים, ברגע שנקרא בפני ההזדמנות, כמובן יצאתי איתכם למסע הסיוע הומניטרי המטלטל והמדהים הזה. אני חושבת שגם במובן מסוים, הרבה אנשים על כל המסעות שאנחנו עושים יחד, שואלים, עניי עירך קודמים, למה לצאת? יש כל כך הרבה דברים לעשות פה בישראל. למה לצאת החוצה? אז אני חושבת שיש בנו אחריות גדולה, גם כיהודים וישראלים, להפיץ את הטוב גם בעולם, לעשות שירות גם למדינה, לנו כאנשים, כאזרחים, ללכת ולהראות דוגמה, איך אמורים להתנהל בערבות הדדית. ערבות הדדית זה לא רק בתוך הבית ולא רק בקהילות, ערבות הדדית היא חוצת גבולות. אין לה מימד של זמן ואין לה מימד של מקום. והיא צריכה פשוט להתנדף כמו ברוח, ולהגיע לכל מקום שאפשר, לכל קצוות העולם. ושם באוקראינה, באמת בגבול, יצא לי להיפגש עם כמה סיטואציות שגם למדתי על עצמי, ואני לומדת בכל מרחב של נתינה, על עצמי משהו, ואני חושבת שזה תהליך שכולם עוברים בנתינה, וקודם כל זה ממכר, אני מכורה, יודעת שאני צריכה גמילה.
לא, 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 לא.
ואני שמחה שהמחלה המדבקת הזאת היא מדבקת, וזו מחלה הכי טובה שיכולה להיות. והסיטואציות האלה גם באוקראינה, שיוצאת ילדה עם נעליים קרועות, ואני חולצת את נעליי ונותנת לה, וזה באמת להיכנס תרתי משמע לנעליו של אדם אחר שעומד לידך.
ענבל שם פשוט חלצה את הנעליים שלה, נתנה לה את שלה, נשארה יחפה שם.
אני זוכר את הסיטואציה הזאת ממש, ואני זוכר גם שזה היה הכי טבעי, הכי אותנטי, אבל אחר כך, שאת חוזרת ואומרת, עשיתי משהו נכון, זאת אומרת, אנחנו הרי מדברים על נתינה מושכלת כל הזמן. אנחנו מדברים על זה שהנתינה שלנו היא צריכה להיות גם משהו שהוא מושכל ומסתכלים.
מחזק את האחר.
כן, זה מחזק אותה, זה מה קורה עם הקבוצה, האם זה מייצר אצל האחרים בקבוצה איזושהי ציפייה שהיא לא נכונה, כי את כמנהלת, והיו שם גם מורות, והיו גם בוגרים כתלמידים, אני זוכר את ההתלבטות שלך, שאולי, אולי כמורה לתנך, יש את הפסוק בצדקה, אל תקפוץ את לבבך. כאילו, אם מישהו בא, אם הלב שלך עכשיו מתרחב, אל תמצא לו כל מיני סיבות להתכווץ. אחר כך השאלה במקומה ממש, היא הכי לגיטימית שבעולם, ואפשר לשאול, ואפשר להתלבט, ואפשר גם לדבר על זה עם הצוות. וזה מה שעשינו, דיברנו על זה. האם זה היה נכון, לא היה נכון, וגם ידענו לומר שאותנטיות היא דבר אמיתי, היא דבר מנצח, וזה היה רגע קסום, רגע גם כואב מאוד. זה היה כואב לראות את הילדה הזאת, והיה מרחיב את הלב לראות את החיוך שלה, אחרי שהמידה שלך היא במידה של ילדה בנעליים, אנחנו, זה רק הערה לא קשורה לסט.
אז אני אגיד שהכלל הראשון בנתינה, הוא לא לתת את מה שאתה רוצה, אלא לתת את מה שבן אדם שאתה נותן לו צריך, ומה שהוא רוצה. יש איזו מידה של פטרונות, או של משהו כזה מתנסה, כשאתה בא וקופה את מה שאתה רוצה לתת, או מה שאתה מרגיש שזה מה שהוא צריך. אנשים נזקקים זה לא אנשים שלא יודעים מה הם צריכים, זה שני דברים נפרדים. אנשים שזקוקים, זה אנשים שיודעים טוב מאוד מה הם צריכים, יודעים להגיד את זה, רק צריך לשאול אותם. וצריך לתת להם את מה שנכון להם, ובאמת בסיטואציה הזאת, אז קודם כל שאלתי אותה, ובדקנו את המידות באמת, ושאלתי אותה אם היא רוצה, וזה באמת עיניה אורו. וזוהר הבת שלי אמר לי, כשחזרתי הביתה וסיפרתי להם את הסיטואציה, אמר לי, אמא, את מבינה שעוד כמה שנים, אם הנעליים יחזיקו מעמד, היא תסתכל על הנעליים, היא תזכור מי נתן את הנעליים האלה בגבול שם, שהיא יצאה עם אמא שלה, עם קולות הפיצוצים באוויר, והיא תזכור אותך, שאת עשית איזה שינוי קטן שהשפיע עליה, ורק מזה, זה כאילו אני אומרת, גם במעשים שלנו, שהם לא דיבורים. זה גם כלל, בעיניי כלל ברזל בחינוך, פחות לדבר. תהיו דוגמה, מקבלים מזה הרבה יותר, גם בבית, מעולם לא דיברנו על שנות שירות בבית, שלושת הילדים שלי הלכו לשנת שירות, כשרואים עשייה חברתית ותרומה וערבות הדדית, לא צריך לדבר. התלמידים והילדים שלנו קולטים את זה, וזה מחלחל הכי טוב, זה המעשים והדוגמה, ולא לדבר את זה.
ענבל, לגמרי תודה, אני פה שואבת את המילים. בשנת 2023, ספטמבר 2023, את מתכננת לצאת לשבתון. ושבעה באוקטובר, משנה, האירוע והמלחמה משנים לגמרי את התוכניות. ובינואר 2024, עידו, הבן שלך, נפצע, הפצוע הכי קשה במלחמה. וכל החיים משתנים.
נכון, אז גם בשנת שבתון שתכננתי, תכננתי אירועי נתינה, והתכוונתי להתנדב בארבע מדינות באפריקה עם ילדים אנלפבטים שאין להם נגישות לחינוך. באמת הספקתי להיות ברואנדה, אבל לא בשלושת המדינות, ופרצה המלחמה, והיה לי ברור שכל עוד עידו מגויס, אפילו עוד לפני שהוא נכנס לעזה, אני לא טסה לשום מקום. ובאמת, אז התהפכו לנו החיים בינואר, ועידו נפצע אנושות, ועדיין במצב של הכרה מינימלית. והחיים שלנו מתהפכים, ואני מאוד 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 כועסת על העולם, ואומרת, אני יותר לא נותנת כלום בחיים. כלום. באמת עם כל המסעות שעשינו יחד, המסעות שעשיתי בנפרד, והמקומות שהתנדבתי באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, ואמרתי, כך ניסיתי להטיב עם העולם, וזה מה שבמערכות כפולות אני מקבלת בחזרה, כעסתי מאוד. ולאורך הזמן ככה, חזרתי גם אל התלמידים שלי אחרי שעידו נפצע, למרות שהייתי בשבתון, ואמרתי להם שבאתי להגיד להם שאני תמיד אמרתי להם את האמת. ואני הבטחתי להם שאם הם יעשו טוב בעולם, הם יקבלו טוב בחזרה. ובאתי להגיד להם שטעיתי. וזה לא עובד ככה. וזו תפיסה מאוד מאוד נאיבית.
אני זוכרת את הנאום שלך כמנהלת ביום הזיכרון.
נכון, בדיוק. ואמרתי להם, זה לא תמיד עובד ככה. לעולם, כמו שדותן פתח ואמר, יש תוכניות משלו, אין לנו שליטה על הכל, וטוב, לא בהכרח תמיד מחזיר טוב, וחשוב לי לבוא להגיד להם, אבל באותה נימה, או באותו משפט, ובאותו נאום, אמרתי להם שהם חייבים להמשיך לעשות טוב. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת לתקווה, אין דרך אחרת להמשכיות שלנו, אין דרך אחרת שנחיה אחד עם השני כחברה מתוקנת וטובה, וזה האחריות שלהם. ואני מתוך המקום המצוער כל כך, זה היה רק כמה חודשים אחרי שעידו נפצע, העברתי את שני המסרים, כי היה חשוב לי שהם לא יבואו אליי גם עוד כמה שנים, ואמרו לי, את הבטחת, שאם עושים טוב, מקבלים טוב, וזה יתפוס אותם ברגע לא נכון. וזהו, וגם אני עברתי תהליך מאוד מאוד ארוך של זה, ואז את התקשרת אליי, ואמרת לי שאתם רוצים לעשות התנדבות בקיבוץ אילון, ושההתנדבות הזאת תהיה לרפואתו של עידו. וסגרתי את הטלפון, ואמרתי, שני המילים התנדבות ועידו, ואני לא שם, אין מצב, וזה היה הגפרור הראשון בלהבות של הסיירת שלנו.
סיירת נחמד.
אני בהתרגשות מקבילה, תוך כדי שאת מספרת, ואני מרגיש את הרגעים האלה של הנתינה, של המורכבות. בעצם מה שהנחת לנוער, לתלמידים שלך, זה שאין לנו מרשם לחיים טובים, וגם אם אין לנו את המרשם, אנחנו מחויבים להמשיך לעשות טוב. זה לא תלוי רק בתוצאה. זאת אומרת, צריך להאמין בטוב, צריך להביא תקווה, וצריך לעשות את הדברים הטובים. אני כמובן זוכר את היציאה מבית החולים להתנדבות בקיבוץ אילון, ומתוך הדבר הזה מתחילה להתגלגל הסיירת שדיברתם עליה, סיירת נחמד. אני כאילו, המעבר הזה, מזאת שמתקנת עולם מקצועית, זה גם מעניין, כי דיברת מקודם על עניי עירך, ביהדות המושג הוא תיקון עולם, לא תיקון עם. זה נכון שיש גם ביהדות את עניי עירך קודמים, אבל מה זה לתקן עולם? אם היו מתכוונים רק לארבע עמות שלנו, היו מדברים לתקן עם. הלווה והלמד האלה.
הרבה מתבלבלים, וחושבים, אני אהיה עמך קודמים, אבל באמת זה אני אהיה עירך קודמים.
אז מה שבעצם אני מרגיש, שגם במסעות המשותפים שלנו ובאופן כללי, היציאה שלי למרחקים החזירה אותי הביתה עם תשומת לב לשכנים הקרובים יותר, ואפילו לבני ביתי, לצרכים שלא תמיד הייתי פנוי לראות, אבל הטיסה לאפריקה, לרואנדה, למקומות שכאלה, מחזירה הביתה ואתה פתאום מגלה ורואה דברים שהיה נכון לתת עליהם את הדעת, ואז באמת באמת הסיפור הזה של ללכת רחוק כדי לתת קרוב, זה הופך להיות משהו מוחשי, אבל המעבר החד שאתם עוברים כמשפחה של נתינה, פתאום הפוזיציה הזאת שאתם צריכים לקבל עזרה. ואני זוכר שבביקור שלנו בסורוקה זה היה, אנחנו יושבים שם בחוץ, ואת כבר חושבת איך צריך, כמו העגלות קפה, עוגות, צריך עגלה עם ספרים ומשחקים לכל המשפחות של החיילים שמאושפזים פה, איך הם יבלו את הזמן שלהם בצורה משמעותית. את מדברת איתנו כבר, את עידו בפנים שם, נאבקים על חייו פשוטו כמשמעו, ואת כל כולך איתו, ובאיזשהו, במה שנשאר שהוא לא איתו, זה מסתכל לצדדים מה אני עוד יכולה להוסיף פה, מה אני עוד יכולה לתת למרחב הזה, והזכרת את סיירת נחמד שנולדה מהדבר הזה, אז אחד זה על החוויה הזאת ועל הקושי, או שזה הגיע למצב כזה שאין ברירה, אנחנו מקבלים עזרה בלי משחררים, או על השלב הזה, את יכולה קצת להרחיב?
כן, אז אני גם אגיד שבאמת, עכשיו אתה מזכיר לי את הסיטואציה הזו בסורוקה, זה ממש החודש וחצי הראשונים של הפציעה. וגם אני חושבת שגם כתבתי את זה אחר כך, ואני חושבת שבסיטואציות האלה, גם בבתי חולים, הקפדתי מאוד מאוד לראות את כולם גם בתוך הסיטואציה. אמנם היה לנו את עידו וחרב עלינו עולמנו, ובאמת הכל היה ערפל מסביב. ערפל ושהינו, ואנחנו עדיין שוהים בתוך תאום עמוקה וחשוכה מאוד. אבל אני חושבת התגובות שמקבלים אחר כך, או החיוך ומאור העיניים, שאתה גורם למישהו אחר, אצלי זה מדליק את הלב, ועוזר לי מאוד מאוד בהתמודדות היומיומית. ואני זוכרת סיטואציות שמגיעה מנקה, יוצאת אתיופיה, שמנקה את הלובי שיושבות בו המשפחות, ואני אומרת לה, תניחי רגע את המגב, בואי שבי לידי, אני אכין לך קפה, תאכלי איזה עוגת אימא שהיה לנו עשרות עוגות מכל הטעמים. ואחר כך גם הרסתי לה משהו שתיקח הביתה לילדים. קראתי לה בפעם הראשונה ואחר כך לעוד כמה אנשים, אנשי תחזוקה, אנשים השקופים אנחנו קוראים להם, למרות שהצבע שלהם הכי יפה בעולם. אז בעצם אתה רואה שקודם כל הם מתעלמים, כי הם לא מאמינים שאתה קורא להם, שמישהו רואה אותם. הם מתעלמים, השלב השני זה שהם מסתכלים אחורה לראות מי מאחוריהם שאליו אתה פונה. הם לא מאמינים שזה הם, אז הם מסתכלים אולי מישהו מאחור עומד והם לא רואים. והחוויה הזו היא ממש קשה לי, כאילו שבן אדם לא מאמין שמישהו לידו רואה אותו. ואני חושבת שזו אחריות של כולנו, ולא משנה עד כמה אתה נמצא בסיטואציה קשה, יש אנשים סביבך, צריך לראות אותם, כמו שרואים אותי, כי אולי הפכתי להיות שם במרכז הזה, כי אני האימא של הפצוע, אבל כל כך הרבה אנשים דואגים לנו מסביב, והיא דואגת שיהיה לנו נקי, היא דואגת שנוכל לקבל אורחים בצורה מכובדת, תעצרו רגע, תראו שיש פה עוד אנשים מסביב, מהקטן ועד הגדול, וכולם גדולים. אני גם את המושג הזה, מהקטן עד הגדול לא אוהבת. כולם עושים את שלהם.
בואי נשאר רגע אחד עוד בחוויה שלכם, שאתם צריכים לקבל עזרה. כי תראי, כאילו מיד את עברת לעניין של הנתינה, כי התחלנו את המפגש באיזה של חוויה של נזקקות.
נכון.
את יכולה קצת על הנקודה הזאת, ועל אנשים טובים באמצע הדרך, אבל כן להישאר.
הרבה אנשים טובים. אז אני, החוויה של הנזקקות היא קשה מאוד, היא לא טבעית. ובאמת לקח לנו חודשים לבקש עזרה, לקבל עזרה, להבין שאנחנו בפוזיציה שאנחנו צריכים לקבל, וכן, והיום אני אומרת, אנחנו צריכים עזרה בכל מיני מובנים, למדתי לקבל אותה, לקבל בישולים טעימים ועוגות שמקלים עלינו את היום-יום, כדי להתפנות לטפל בידו ולשקם אותו ולא להיות בעבודות הבית, ועכשיו אנחנו זקוקים לסכום כסף שבשביל לרכוש בית קבע לנו ולעידו אחרי שהתעלתלנו בשמונה בתי חולים ובהיראיות נוראית למשפחה, וזה תהליך שלקח חודשים, אנחנו עוד פעם רצינו לצאת ועוד פעם חזרנו בנו, והפוזיציה הזו של לבקש כסף או להיות בצד שצריך לקבל, אבל בסוף המטרה מקדשת האמצעים. בסוף צריך להסתכל קדימה ולראות לאן אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים להגיע לתנאים הכי טובים לעידו, לבית הכי טוב, גם לעידו וגם דרך אגב ליאלי וזוהר, לא מגיע להם פחות, יש גם את שניהם, אנחנו הורים גם של ליאלי וזוהר, לנו כהורים, לשני המטפלים שלו שצריכים תנאים טובים בשביל להמשיך לטפל בעידו בצורה מיטבית. וזהו, זה גם תהליך שקורה ועובר, וכמו שחזרנו לתת, אז עכשיו אנחנו יודעים לקבל. האנשים שהכרנו, אלה שמכירים אותנו מהיום שעידו וזוהר ויאלי נולדו, ואלה שאספנו מהשלושה בינואר, זה אנשים מופלאים, ורמת הנתינה והרצון הטוב הוא מחזק, מפיח תקווה, נותן כוחות להמשיך במסע המטורף שלנו.
אבל יש איש אחד שרצינו גם להעלות עכשיו לשידור, ומיכל תנסה עכשיו להתקשר אליו.
איתנו?
שאיש חינוך, חילי טרופר.
נכון, אז חילי טרופר הוא לא רק איש חינוך.
הוא איתנו.
הוא איתנו.
הוא איתנו, אז חילי טרופר, שלום לך, איש יקר וחבר אהוב שלי. חילי טרופר הוא לא רק איש חינוך, זה רק אחת מההגדרות לאיש המדהים, הלב הגדול והרב פעלים, והתחילי, הכרנו באמת אחרי הפציעה, למרות שזה היה חלום חיי, והוא יודע את זה, לפגוש אותו לפני, והספרים שלו היו אור, וממש אורים ואטומים שלי בחינוך. וחילי הוא קודם כל איש של נתינה.
אבל התכנסו לדבר בעתי עליכם, אם בא לעלות.
אז יאללה, דבר.
יאללה. קודם כל תודה. אני לא זכיתי להכיר את משפחה נחמד לפני הפציעה, אבל מי שזה קרה, זה תחושה שהרווחתי פה חברים אהובים, מיוחדים. משפחה שהיא קסם, שגם בשבילי זה שיעור, אולי אתם מכירים את ענבל כאישה קשוחה, אבל ליד הבת של הזוהר היא אישה רכה מאוד. וזוהר הקשוחה נכנסה בי פעם אחת, לא הכרנו לפני, וראתה שאני מגיע הרבה לבקר פצועים, אבל לא מגיע לידו. אמרה לי, אתה תמיד הולך לפצועים שאחר כך קמים ויוצאים בית חולים, ויש פצוע אחד ששוכב ועוד לא יצא. והיא צדקה. ולמדתי שיעור גדול בזה, ומאז אני איתם, עמוק עמוק, ועם המשפחה המיוחדת הזו, שמעתי את שלהי השיחה לפני שעליתי, אני יודע כמה קשה להם לבקש עזרה, וכמה זה לא טבעי להם, וכמה הם נבוכים מזה, אבל למשפחה כזו שנותנת כל כך הרבה כל הזמן, גם בתוך הזמן הזה שהבן שלהם נאבק על החיים, גם הבן שלהם הרי עידו יצא להיאבק בשביל כולנו, לא הכרנו אישית, אבל הוא יצא גם בחוויה שלי להילחם עבורי, חזר פצוע, ועם בעל שמאז הפציעה יוצאת להתנדב ברחבי הארץ, ואפילו באפריקה, זו משפחה ש... וואלה, הלוואי וכל המדינה הייתה נראית כמו המשפחה הזו, ולכן אני מגויס אליה לחלוטין באהבה עצומה.
תודה, תודה רבה, חילי. אנחנו מכירים בהתכתבויות או במעשה החינוכי, והסוגיה שאנחנו העלינו פה בהקשר הזה של תיקון עולם ותיקון הלב, הנתינה, האם היא מחזקת חוסן, או קודם נעבוד על החוסן ואחר כך נצא לנתינה, ותוך כדי הדברים, האם אנחנו צריכים גם ללמד את הילדים שלנו לקבל, או גם לתת וגם לקבל, ההתייחסות שלך, אני זוכר הרבה עבדת על זה עם בני נוער בסיכון.
טוב, עלו פה הרבה מאוד נקודות. גם החינוך זה שריר שאני כל הזמן צריך לתרגל אותו, כן? בשבע שנים האחרונות אני קצת רחוק מה... אני אבא, אז אני מחנך, אבל לא בשדה החינוכי, אלא בשדה הפוליטי. אני מאוד מאמין בנתינה לפני הכל, אני חושב שיהיה מפתח להכל. גם למשמעות החיים שלנו, בסוף אם שואלים אותי מה משמעות החיים, אני באמת מאמין שזה נתינה. וגם יש הרבה דברים שאני יודע בתלמידים שלי ובתהליכים שעשינו ברמלה, בברנקובייט, אבל אולי הדבר שאני הכי גאה בו זה לא אחוזי הבגרות המופלאים, ואפילו לא הגייסות לשירות צבאי. חינני גייסת במשך 3 שנים בית הספר שניהלתי, זכה בתואר בית הספר מצטיין באז בהתנדבות. תלמידים אתנו כולם, לא רק בגיל מחויבות ישיבה ובקטעים, להמיד את הגלבש, כולם התענו כל שבוע, זה היה הרבה יותר חשוב לי, משיעור מתמטיקה, סלחתי לתלמידים שהחסירו משיעור מתמטיקה, לא סלחתי בקלות למי שלא בא להתנדב. ולמדתי שזה כוח עצום, היה, בית הספר שלנו היה צמוד לבית ספר לחינוך מיוחד, והתלמידים אצלנו היו מקבלים הזנה, היו ארוחות חמות, כי חלקם הגדול הגיעו משפחות שלא תמיד היה, ומתישהו ראיתי מסורת מופלאה שהתלמידים יצרו, לא קשורה אליי, הם לוקחים, חלק גדול מהתלמידים שלי לוקחים את המנות שלהם מהארוחה, ודרך הגדר מעבירים לצד השני לתלמידי החינוך המיוחד, בעצם נותנים את הארוחה שלהם. וכל כך התרגשתי מזה, שהם הצליחו לראות את מי שקשה לו, ולא התפוססו רק בתוך הכאב של עצמם, שהם ויתרו על משהו שלהם עבור מישהו אחר, זה הכוח של נתינה, ומשפחת נחמד, זה הסיפור חיים שלך, באמת, בא לי לכל השנים שלא הכרנו לפני, התחושה של החמצה, לפחות הרווחתי אותה עכשיו הלאה. זה אנשי נתינה נפלאים ש... שכן, שאני מקווה, אמרת בדוטן, שגם הם ידעו לקבל עזרה. כן? כולנו זקוקים לחסד, וכולנו צריכים עזרה.
אתה נוגע בדיוק בדברים שדיברנו עליהם, שמי שחסר לו גם יודע הכי טוב לתת. ונבקש ממך איזה שיר להקדיש לענבל, בקטע פה בפודקאסט בדרוש כפר. שיר שככה מתחשק לך, להקדיש לענבל, למשפחת נחמד.
קודם כל יש מלא שירים שמתאימים להם, גם כולם זקוקים לחסד ועוד שורה ארוכה, אבל דווקא יש שיר של נינט שלא טיפול הרוח, שכשקראתי אותו הבוקר חשבתי שהמילים שם הרבה מהם, אני רוצה כבוד, ענבל, את שומעת אותי, נכון?
ברור, כל מילה.
מהלב שלי ללב שלך ושל אריאל ושל זוהר ושל יאלי ושל עידו. אני מאמין שדברים נכנסים ללב, ועידו מרגיש את זה, ואני משוכנע שעידו יודע שיש סביבו משפחה שלשנייה לא ויתרה. וזה כוח גדול, ויאללה, שיצליח המבצע הזה, ושמחכים לעידו.
יאללה, הפועל.
יאללה, הפועל.
תודה, חילי.
תודה לכם.
תודה רבה.
כמה קל להישבר כשאף אחד לא מסתכל, אין מחסה גם לא בבית, לאן הלכנו מי שואל, ויש בי התקווה
וזה מדויק. יש בי או תקווה. זה לא סתם להגיד יש תקווה. זה מתחבר ממש לדברים שאת אמרת בהתחלה, שהנוער שאת עובדת איתו ידע להביא את הכוחות שלו. יש בי תקווה.
נכון, ושלא טיפול לו הרוח.
לא, ולא לנו. ואני חושב שהמוטו של סיירת נחמד, סיירת של נתינה, שעידו יתעורר לעולם יותר טוב. וזה התפקיד שלנו, לעשות את העולם שלנו יותר טוב, שעידו וכל הפצועים האחרים יחלימו ויקומו לעולם
טוב
יותר, בזכות מחנכות שכמותך, בזכות אמא שכמותך, בזכות אבא כמו אריאל, לכל המשפחה המיוחדת הזאת.
זה ריאלי. יאללה, פועל, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה בתור משחקי ביתר כל החיים.
אז אנחנו לטובת הפרוטוקול מסיימים את האירוע בלי שכל אחד יזדהה עם קבוצת ה...
קבוצת השייכות האמיתית.
אז ענבל, תודה. תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה לכם. מילאתם לי את הלב ונתתם לי עוד כוח להמשיך.
אמן.
רק שלא תיפול לרוח. תודה שלומית.
תודה רבה דתן, תודה רבה שהייתם איתנו.